היי, אתן ואתם על הפודקאסט עלומים. אני אורן אהרוני, ובכל פרק נלווה את סדרת הטלוויזיה דרך סיפורים אמיתיים מהחיים ושיחות עם היוצרות, היוצרים, השחקניות והשחקנים. ננסה להביא לכאן את העדויות של האנשים שהיו במצבי סיכון קשים כשהיו נערות ונערים. אנשים שעברו ונחשפו לאלימות, פשע, סמים, פגיעות מיניות והתעללות, כאלה שהגיעו ממשפחות לא מתפקדות שההורים נעדרו ולא הייתה יד מכוונת, מלטפת, תומכת, ומישהו שיאמין ויעזור. היום במבט לאחור הם מסתכלים על מה שעברו ומנסים לעזור לאחרים. לפני 21 שנה עלתה עולה לישראל. ילדה קטנה בת 5 עם אמא, אחות קטנה ואב חורג. החיים היו קשים, קשיי קליטה, פרנסה שכמעט ולא הייתה. אבלים ואלכוהוליסט ששנה אחר כך הרס את הילדות והתמימות שלה. מכאן והלאה הדרך למטה הייתה סלולה, בלי שאף אחד יעזור, ישאל, יטפל, יחבק. היום אחרי שלמדה קידום נוער ונוער בסיכון, היא עובדת עם אנשים שחוו פגיעה נפשית. שלום עולה.
היי, מה שלומך?
אני בסדר. אף אחד לא האמין שזה היה יכול לקרות במשפחה שלכם, נכון?
מאמינה שאף אחד גם לא חשב על זה, אפילו לא לרגע.
עלית לישראל עם אמא ואבא חורג ואחות קטנה.
כן, שבזמנו גם לא ידעתי שזה אבא החורג שלי, כי מבחינתי זה אבא שלי לכל דבר ועניין.
היית בת 5, עליתם מאוקראינה, זה הייתה שנת 2000.
נכון.
עברתם לגור בפתח תקווה אצל סבא וסבתא.
נכון. והיה די, כאילו הילדות כן הייתה יחסית רגילה, מעבר לזה שמדי פעם היה רגעים של אלימות, גם לא בכך אלימות גם מינית, כי בהתחלה זה היה אלימות פיזית ואלימות מילולית, כאילו זאת אומרת במילים, לא רק כלפי, גם כלפי אמא שלי, שהרבה פעמים הייתי צריכה להפריד בין הבן זוג לבין, כאילו בין האבא החורג לבין אמא שלי. ואז אחר כך בגיל 6-7 בערך כזה זה קרה, זה גם היה כאילו מאוד לא צפוי, אף אחד לא חשב שזה יכול לקרות.
מה קרה?
אני יכולה לספר לך שהייתי לבד בבית עם סבא שלי ועם אחותי ואיתו, ובאיזשהו שלב הוא קרא לי לחדר. אחותי הייתה בצד השני של החדר, וניסתה כזה להציץ, ואני בוודאי הגנתי עליה שלא תיכנס לחדר, למרות שהיה ברור שלה לא יקרה כלום, כי היא הבת האמיתית שלו, לא, הוא לא יעשה כלום, משום שלה, אבל גם לא היה מרביץ לה כשהיינו קטנות, כאילו הוא היה מכיר רק אותי. ואני זוכרת ששם זה כאילו פעם ראשונה קרה, ואחרי שזה כבר כאילו נגמר, אז אני זוכרת שישבתי בארוחת צהריים עם אחותי ועם סבא שלי ואיתו, והוא כל פעם כזה הרים את האצבע לשפתיים, כל הזמן נעשה כזה, כאילו, אל ספרי לאף אחד, בלי מילים. ואני זוכרת שהיה ברור לי על מה הוא מתכוון, כן? כאילו, כי באותם רגעים אני גם הבנתי שזה לא תקין, שזה לא בסדר, גם איימתי שאני אצעק ואני חש, שאני אעיר כאילו את סבא שישן בחדר ליד, והוא הפסיק רק אחרי זה, או יותר נכון, הפסיק והמשיך בדרכים אחרות. ואז בארוחת צהריים, כשבאמת כזה עשה כל הזמן את השקט, אז סבא שלי שם לב, ולקח אותו לחדר ליד והתחיל להקות אותו. אף פעם לא שאלתי את סבא שלי למה הוא עשה את זה, אף פעם לא שאלתי אותו אם הוא הבין, לא הבין, בשום שלב, גם לא כשהייתי יותר גדולה. והיה לי את האפשרות, כי נראה לי כבר בתור ילדה בת 10, 12, שזה בערך גם הגיל שהוא נפטר, כשהייתי אחרי הבת מצווה, אז יכולתי לשאול, אבל אז גם לא היה לי את המודעות, ולא היה לי את ההבנה הזאת, שקרה משהו שהוא לא תקין, וגם כשסיפרתי פעם ראשונה, אז סיפרתי את זה מאוד בתמימות, כאילו הייתי בחדר בכיתה, ושאר הילדים כזה דיברו על נשיקות וחיבוקים, כמו שילדים עושים בכיתה ה', מאוד נורמלי, מאוד נורמטיבי, מאוד תקין, שיש את ההתעניינות הזאת בצד השני, ואני סיפרתי פשוט שקרה לי משהו עם אבא שלי, ואו שהמחנכת הייתה בכיתה, או שהיא שם משאר התלמידים, ומשם זה כבר התגלגל ליועצת, והתגלגל לסגנית מנהלת, ואחר כך למנהלת, ואז משטרה, ואז חדר 4 בוולפסון, וזימנו את אמא שלי לחקירה, וזה היה כאילו מאוד בושה בשביל אמא שלי, שבכלל כאילו דבר כזה קרה, כאילו מבחינתה זה היה אני משקרת, זה לא אמיתי, איך זה יכול לקרות? כאילו מבחינתה אני הייתי המופקרת. ואני גם זוכרה שאחרי שהיא חזרה מהחקירה, היא גם מאוד כעסה עליה וקיללה אותי, ואני גם זוכרת שכשהייתי בחדר 4, והייתי בצד השני של הווילון, שעושים את הבדיקה כאילו הגופנית.
חדר 4 רק להבהיר?
חדר 4 זה חדר שמלא נפגעות תקיפה מגיעות לשם, לא משנה באיזה גילאים, זה נמצא בוולסון, בחולון, זה בדיקה שגרתית, ולא הכי נראה לי נעימה למישהי שעברה פגיעה, אבל זה די הכרחי, כאילו. במקרה שלי זה לא היה הכרחי, ואני זוכרת שכשבדקו אותי, סבתא שלי הייתה בצד השני של הווילון, ובוכה, ולא מבינה מה קורה, ואני במקום להיות מודאגת לעצמי, ומה קורה, וזה תקין ולא תקין, ולהיות מפוחדת, אני מרגישה אחריות ואשמה, שאני בכלל נמצאת שם, ושבודקים אותי, ושסבתא שלי בצד השני בוכה. וזה משהו שנזכרתי בו רק אחרי המון המון שנים, כאילו, זאת אומרת, כשהגעתי לבית אמיתי, לא לפני כן.
וזה גרם לך גם לראות את העולם בצבעים מאוד מאוד ברורים של שחור ולבן, נכון?
כן, כן, מאוד. כאילו, אני זוכר שכשהגעתי לבית אמיתי, אז הייתי...
בית אמיתי, רק כדי להבהיר מה זה?
בית אמיתי זה מקום גם לנפגעות תקיפה מינית, שמגיל 18 ומעלה, נראה לי גם עכשיו זה מגיל מועט יותר, עד גיל 26, ו...
של אלם?
כן, של אלם, של אלם, של עמותת אלם, זה מקום שאני הייתי ספציפית מגיעה אליו פעמיים בשבוע, לארבע שעות, כזה משעה 3 עד 6-7, ואז היינו מתפזרים, אף אחד לא ישן בבית, או משהו כזה, זה היה מקום, בעיקר לתת לך כלים להמשיך הלאה.
וכשאמרת שזה גרם לך לראות את העולם בשחור ולבן,
אז
זה אומר מה בעצם מבחינתך?
אז אני זוכר שכשהגעתי באמת לבית אמיתי, לא ידעתי מה זה להראות רגשות, ובכלל מבחינתי כאילו היה להראות רגשות וחולשה, זה היה משהו מאוד, מאוד טבו, כאילו מאוד לא מקובל, זאת אומרת, הייתי מאוד שומרת הכל לעצמי, ואם מישהו מראה חולשה, גם אני הייתי מאוד מגנה אותו. וגם היה לי מאוד קשה גם כאילו להבין את העולם, של איך שהוא מתנהל, הייתי מאשימה את כולם במה שקורה, הייתי מאוד כועסת ומאוד מתוסכלת, והיה לי קשה גם להסתדר חברתית עם אנשים, משהו שחוויתי אותו גם בתור סטודנטית.
וכשאת רואה בעצם, את הולכת לבית ספר אחר כך, אחרי שהסיפור הזה התגלה, הייתה מעורבות של שירותי רווחה, של אנשים שילוו אותך, סיפרת בעצם שהמשפחה שלך, שאימא שלך כעסה עלייך, אבל היה מישהו לדבר איתו?
היה לי רק בכיתה ה'-ו' מישהי שהייתה מגיעה אליי כזה לצייר, וזהו, מעבר לזה, אחרי שסיימתי את היסודי, הגעתי לחטיבה, זה אפילו לא נראה לי לנכנס לרקורד שלי, כאילו אף אחד לא ניגש או שאל אותי או משהו כזה. גם אני זוכרת בדיעבד, כבר באזור החטיבה, שאחת החברות סיפרה לי שאני אמרתי לה אחרי המקרה שזה לא אמיתי, כאילו שאני שיקרתי למשפחה שלי, זאת אומרת שיקרתי בשביל כאילו לעזור להם להתמודד, ולא זכרתי את זה, נזכרתי בזה רק אחר כך שכנראה באמת אמרתי את זה, כי לא רציתי להכאיב להם, זאת אומרת כל כך רציתי לדאוג להם שהייתי מוכנה לשקר.
והיום במבט לאחור, כשאת מסתכלת על אותה ילדה בכיתה A, בכיתה ו', שאף אחד לא ממש עוטף אותה ולא עוזר לה אחרי אירוע כל כך טראומטי, איך ראית את העולם הזה? מה עשית בעצם? איך התמודדת עם זה לבד?
אני חושבת תראה, בתור ילדה לא נראה לי שכל כך התמודדתי, אני בטוחה שהיה לי הכחשה וחוסר מודעות ואי הבנה, אין מצב בחיים שהייתי מבינה את זה, אני חושבת שהבנתי את זה רק בגיל 16-17, רק אז כאילו התחלתי להבין שמשהו לא תקין במשפחה שלי, וגם אז לא בדיוק הבנתי שזה בהכרח קשור לפגיעה, מבחינתי זה היה לא תקין, כי ראיתי את שאר הזוגות הישראלים והחברה הישראלית בכללי, ראיתי כמה החברה הישראלית מאוד פתוחה ומדברת ומאוד חברותית ומאוד שמחה, כאילו ראיתי שהחיים מאוד שונים לעומת החיים שלי, כאילו אצל רוסים זה קצת יותר סגור ויותר אנשים יותר מופנמים, פחות חברותיים. חברותיים בדרכים שלהם, לא כמו אצל הישראלים שהכל מאוד חם ואוהב, ובואו נדבר על זה. אז הבנתי זה רק באזור גיל 16, שאני צריכה איזשהו שינוי. ואז באמת התחלתי ללכת לפסיכולוגית, שבכלל לא התמחה בפגיעה מינית, כלום, ובאמת עזר לי את השיח, כי הבנתי שמשהו בקשר שלי עם הורים הוא לא תקין, כי הרגיש לי שאני צריכה משהו אחד, והם לא מצליחים להבין אותי בכלל, אז הייתי מתמרדת נגדם, ואז החלטתי שזה לא מספיק לי הטיפול הפסיכולוגי, כי אני לא דיברתי איתה בכלל על הפגיעה המינית, אז אמרתי לה, אוקיי, אני רוצה משהו אחר, וסיפרתי בזמנו אז גם לאקס שלי, והוא סיפר לי מישהי אחרת שהתמחתה בזה, כאילו, ואז הם אמרו לי שיש או את לוטם או את אלם, ואת לוטם לא מצאתי את הטלפון שלהם, ואצל אלם נכנסתי לאתר, ראיתי שאפשר להשאיר פרטי, וממש יום יומיים אחרי זה מאיה חזרה אליי, שהייתה מנהלת של בית אמיתי בזמנו, והגעתי לאינטק, ואני זוכרת שגם נורא רעדתי ונורא פחדתי, ולא הבנתי מה קורה כאן, כאילו...
ולפני הטיפול גם, כל הסיטואציה הזאת הובילה אותך להתנהגויות מסוכנות, נכון?
אני זוכרת שהייתי מאוד פרובוקטיבית. יותר מדי אפילו, כאילו, לא, אף אחד לא הסביר לי מה זה מיניות בריאה, כאילו, מבחינתי, פעם ראשונה שגם, שהרי כשנערה רוצה לקיים יחסי מין פעם ראשונה, נראה לי שזה הגיוני ולגיטימי לדבר עם אמא שלך על זה, זאת אומרת, שתסביר לך מה את מרגישה, מה את חושבת, זה נכון לך, זה לא נכון לך, כאילו, להבין את כל הדברים המורכבויות האלה, כי כל נערה היום שואלת עצמה את כל השאלות האלה, בכל מה שקשור לגוף שלה, ולי לא היה עם מי לדבר על זה, אז כאילו מבחינתי, אני הלכתי בדרך שלי, אני הלכתי בגיל 15 ושרפתי עם מישהו, כאילו מבחינתי זה היה תקין, גם אף אחד לא הסביר לי שיש גברים שיכולים ללחוץ עלייך, שיכולים להיות כאילו לא ללחוץ ויכולים להיות נורמליים, והוא ספציפית לחץ עליי, והוא באמת הצליח, ואחרי זה פשוט, אחרי זה 3 חודשים, פשוט נפרדנו ומצאתי שוב מישהו אחר והייתי... למרות שאהבתי אותו, אבל עדיין הייתי תלותית בו, זאת אומרת...
והיה שם גם יצר הרסנות מבחינתך, מה שסיפרת לי שזה הוביל...
זהו, אז היצר ההרסנות נגרם בגלל מישהו אחר, זאת אומרת, בגיל 16 התחלתי לצאת עם בחור שהיה גדול ממני ב7 שנים, שהוא גם בזמנו היה מכור אנונימי, זאת אומרת, אנשים שעושים 12 צעדים בתוכנית של מכורים, בין אם זה לסמים או לאלכוהול, הוא כבר היה נקי, ואז הוא כזה באמת סיפר לי על בית אמיתי, ואז באמת התחלתי ללכת, ואחרי שהוא ואני נפרדנו, אחרי 4.5 שנים, אז בשבילי זה היה קטסטרופה, כי אני... מאוד פחדתי מלבד, פחדתי להיות בלעדיו, לא ידעתי מה זה להיות בלעדיו, כאילו זה היה מקום ממש ממש קשה בשבילי, זאת אומרת, כאילו זה היה הקשר הראשוני שלי שהיה טוב ובריא לי ונכון לי, ואז כשהוא נפרד ממני, אז זה היה מאוד קשה לי, ובשנה הזאת, הדרך שלי לפגוע בעצמי, זה היה לפגוע בגוף שלי, זאת אומרת, גם כאילו לשכב עם גברים זרים, וגם כן בגיעה עצמית וכאלה, זה היה כאילו השנה שממש עשיתי לעצמי נזק, כאילו שיצר ההרסנות שלי ממש בא לי עדי ביטוי, כדי כך שזה הוביל אפילו להיכרות עם איזשהו מישהו, והוביל כאילו, כך לפחות אני חושבת, כי אני לא יודעת להגיד בוודאות, לפגיעה שלישית. שמישהו כאילו שם לי איזשהו חומר במשקה.
ואיך יוצאים בסוף מדבר כזה? איך מגיעים להבנה, האם זה איזשהו אירוע, איזשהו טריגר, או משהו שאת צריכה לעשות סוף, או שהדרך שבה את הולכת היא לא הדרך הטובה בשבילך, או איזושהי הסתכלות מהצד?
בשבילי זה היה פשוט העובדה שהייתי בבית אמיתי ושאל לי את התמיכה, בדיוק בתקופת המשבר הזאת, כי אם לא היה לי את זה, אני לא יודעת איפה הייתי היום, באמת.
אז ספרי לי באמת את הסיפור של הטיפול מבפנים.
אז באמת כשהתחלתי להגיע לבית אמיתי, אז הייתי מאוד, הייתי בן אדם מאוד שונה, הייתי ממש נערה קלאסית בסיכון, והיה לי מאוד קשה בהתחלה להשתלב, ועל ידי, אז האוסית שהייתה מלווה אותי, אז היה לי שיחות איתה, והיה לי גם קבוצות עם הבנות שהיו גם מגיעות באותו יום, שדרך הקבוצה היינו מדברות על מה שעובר עלינו.
ומה הדבר הכי קשה בהתחלה? זה האמון? זה ליצור שוב אמון עם עולם של מבוגרים?
בשבילי זה היה בכלל להבין איפה לעזאזל אני נמצאת. זאת אומרת, כאילו, היה את העולם שלי, של ככה מתנהלים וככה מתנהגים, ושיש כאוס וקטסטרופה והיסטריה ודרמה, לבין פתאום עכשיו כאילו, אוקיי, בסדר, את יכולה להביע את הרגשות שלך, את יכולה להיות עצמך, פתאום כאילו את יכולה רגע להוריד את הרגל מהגז, כאילו פתאום את מבינה שיכול להיות איזשהו שקט ושלווה, ולא איזשהו טירוף מטורף וחוסר סדר והיגיון, כאילו פתאום הייתי צריכה בכלל להבין שיכול להיות משהו אחר, שזה לא חייב להיות כמו שגדלתי, שאני יכולה ליצור לעצמי משהו חדש, וזה הבחירה המחודשת הזאת כל פעם מחדש, לבחור במשהו, בחיים יותר טובים. זה לא פשוט.
והבחירה הזאת מצריכה אופי מסוים?
בשבילי זה האופי הלוחמני שלי, אם להיות כנה. אני חושבת שבשביל כל אחד אחר, זה דרך אחרת, כן? אבל אני מאמינה שצריך את האומץ ואת הרצון, כל הזמן לבחור בדרך היותר קשה, כי עד כמה שזה, במידה מסוימת זה הרבה יותר קל להגיד לעצמך ההפך הגמור, זאת אומרת שאני לא, אני לא, אני לא אעשה את זה, אני אעשה בדיוק מה שאני רגיל אליו, כי אתה כבר רגיל לזה, וזה הדפוסים הרגילים שלך, ועכשיו פתאום לעשות משהו, ההפך הגמור זה עוד יותר קשה, כי זה מצריך ממך מאמץ ועבודה, ולחקור ולהתעניין ולהתנסות בדברים חדשים.
ומה זה אומר אופי לוחמני?
בשבילי זה כאילו שתמיד היה לי את הפשן, כאילו להתנסות בדברים חדשים ואחרים, ותמיד להיות בן אדם יותר טוב, ולרצות בחיים יותר טובים בשביל עצמי. גם עכשיו, שאנחנו מדברים, כאילו יש דברים שעל הפרק שאני עובדת עליהם, ואני יודעת שהם חשובים לי.
ואני אשאל אותך שאלה שאני שואל גם אנשים מהצד הטיפולי. אבל תעני לי כמובן מהצד שלך, כי את גם מטפלת היום, וגם עברת את מה שעברת. סיכויי ההצלחה לעזור לנער, נערה בסיכון, שעברו זוועות ועברו דברים מאוד מאוד קשים בילדות, או כשהם היו נערים, נערות, בעיקר תלוי בצד של הילד או של הנער עד כמה הוא יכול, בצד של המטפל שאולי לא מוותר, או שזה חייב להיות שני הדברים ביחד?
האמת שזו שאלה ממש טובה, כי אני בדיוק גם מסיימת עכשיו טיפול בלוטם, ואני יכולה להגיד לך בוודאות ב-100%, ב-200%, שזה שילוב משותף, זאת אומרת, זה גם המטופל וגם המטפל. אני יכולה להגיד לך שהמטפלת שלי אף פעם לא ויתרה עליי, וגם כשנדמה שאני בחיים לא השתנה בדברים מסוימים, אז היא בכל זאת נלחמה עליי וניסתה ככה וניסתה אחרת, והתעניינה ובדקה, וכאילו הראתה לי גם את הרגעים שהיה לה גם קשה, זאת אומרת, היא הייתה לי את הפגיעות שלה, אז זה מאוד הראה לי את האנושיות שבה, זאת אומרת, לא ראיתי בה רק כמטפלת שלי, ראיתי בה כבן אדם, שוואלה אכפת לה ממני.
ולך היו רגעים שרצית להרים ידיים, ואמרת למטפלת או למסגרת שהיית, לא מעניין אותי יותר? אני לא יכולה יותר?
מלא, מלא. היו פעמים, מלא פעמים שרגשתי ש, שאני בחיים לא אשתנה, וש, שאין טעם, ו, והרגיש באמת שהכל עבוד, וש, שכבר אין לי כוחות להילחם יותר. וגם באמת הייתה איזושהי תקופה שרמתי במידה מסוימת ידיים. ו, וזה לא הוביל באמת לשום דבר, כי שום דבר לא קרה. ו, ואז כבר התחלתי לצאת עם, עם מישהו, כבר עם מישהו חדש, והוא עזר לי לשנות את הפרספקטיבה.
ומה עצר אותך מלחזור לחיים ההם?
זה נראה לי כבר, אפילו לא הייתה אפשרות לחזור לחיים ההם, כאילו, אני מרגישה שעברתי כל כך הרבה טיפול, זאת אומרת, אני טופלת כבר מגיל 16, והיום אני בת 26, זה 10 שנים של טיפול, אז כאילו פתאום לשנות את החיים, וללכת למקום ההרסני יותר, זה פחד אלוהים, זה כאילו, זה מרתיע, זאת אומרת, זה מבחינתי אפילו לא אופציה, כי אני ממש מפחדת מה יקרה ביום שאני אחזור לשם, כאילו אני...
מה את עושה היום?
היום אני עובדת בתוכנית עמיתים, זו תוכנית שנותנת מענה בתחום הפנאי והתרבות לאנשים עם מגבלה נפשית.
שזה אומר מה בעצם?
זאת אומרת שזה אנשים שיש להם 40% נכות נפשית כחלק מסל שיקום, שהם מקבלים ממשרד הבריאות, והם מקבלים מאיתנו חוג, עזרה כלכלית, וגם שיח עם הרכזה, זאת אומרת איתי, וליווי מקצועי, שיקומי, ונותנים להם גם עזרה בכל מיני פעילויות קהילתיות, שזה בין אם זה במתנס, ובין אם זה לא במתנס.
ויש משהו שאת עברת, או מהניסיון שלך, שאת אמרת, אני רוצה להיות באזורים האלה בתחום הזה, או שאני רוצה להתרחק מזה?
האמת היא שעד היום יש לי קצת התלבטות, זאת אומרת, יש רגעים שאני מת על מה שאני עושה, ואני מרגישה באמת שאני נהנית מהמקצוע, כי אני גם מרגישה שנותנים לי פידבק, אבל יש רגעים שאני מרגישה שאני, לא יודעת, שאני צריכה לקחת את זה למקום אחר, אז כרגע אני באמצע, כאילו אני מוכנה להתנסות בשני הדברים.
מניסיון החיים שלך, איזה מסר היית רוצה להעביר, גם למערכת אולי, זאת שטיפלה בך וזאת שלא טיפלה בך, וגם לאנשים שאולי חוו מצבים או חווים מצבים קשים כמו שאת חווית?
אני חושבת שמה שאני הייתי מעבירה זה מסר מאוד בנאלי, האמת היא, אבל... וזה פשוט לא לוותר, זאת אומרת, ברור לי שלכל אחד יש את הסיפור שלו, וברור לי שלכל אחד יש את הקשיים שלו, ואת היכולות שיש לו, ואת המציאות המסוימת שבה הוא גדל, אבל מהסיפורים שיצא לי לשמוע, מפודקאסטים שיצא לי להקשיב, אנשים מצליחים לצאת מדברים ממש ממש קשים, אז אני לא רואה סיבה שמישהו לא יכול, זה עניין של בחירה, כל הזמן בחירה. זה ממש מילת מפתח, זה הבחירה. כל פעם נבחור בחיים.
אבל הלא לוותר זה גם מהצד של המערכת. כלומר, אם רואים ילד או ילדה במצב קשה, והילד והילדה מוותרים, אז שהמערכת לא תוותר עליהם.
נכון, אני חושבת שגם המערכת צריכה לעשות איזשהו חושבים עם עצמה, זאת אומרת, מה לא עובד אצלם, כי לא סתם ככה הילדים נופלים בין הכיסאות. ואני מאמינה שאם זה אפשרי במדינות אחרות לשים לב לכל ילד וילד, אז אולי הגיע הזמן לעשות את השינוי, וזה לא רק שינוי רק ברווחה, אולי הגיע הזמן לעשות שינוי בהכל, כי בסופו של דבר גם הרווחה, גם הבית ספר, גם התחומים החברתיים, זאת אומרת, שירותים החברתיים, כל זה קשור אחד לשני, אז אולי הגיע הזמן לחשוב על קונספט אחר, שבחיים לא חשבנו עליו, להמציא את עצמנו מחדש.
אולה, תודה רבה רבה שבאת ושיתפת אותנו, והמון המון בהצלחה בהמשך.
תודה רבה לך.
ורגע לפני סיום התוכנית, כמה מספרי טלפון של קווי חירום שיכולים לסייע במקרים של פגיעה מינית, אלימות או בדידות. עמותת ערן, עזרה ראשונה נפשית למספר 1201, קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית למספרים 1202 לנשים, 1203 לגברים, והמוקד הטלפוני של משרד הרווחה והביטחון החברתי, שמספרו 118. עורכת הפודקאסט מאיה קוסופר, מפיקה תמר בנימין, הטכנאי יוג'י גבאי. אתם יכולים להזין לפרק הזה ולפרקים נוספים של ההסקט הלאומים באתר ויישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. אני הייתי אורן אהרוני, מקווה שהיה לכם מעניין.